סימן שינונבוב סעיף א'. בסעיף א' עוסק השולחון אורוך בחצר שגדורה במחיצות כדס וכדין. אותה חצר נחשבת לרשוס היוחיד לכל דובר. יש לה מחיצות כדס וכדין, החצר נחשבת לרשוס היוחיד. בתוך אותה חצר עוברת אמס המים, עובר כמין נהר קטן, נכנס בצד הזה של החצר ויוצא בצד השני של החצר. למדנו לעיל בסימן שין ממהי סעיף י' ד' שים או נהר נחשבים לקרמליס. אז לכן, מהי תיימה, לכאורה הנהר הזה יחשב לקרמליס, ומי ששואב ממנו מים ומכניס לתוך החצר, הרי הוא מוציא מקרמליס לרשוס היוחיד. אבל זה לא נכון, כי כיוון שהחצר מוקפת במחיצות, אז המחיצות של החצר הן גורמות שהנהר יחשב לרשוס היוחיד, שלא יהיה לו דין של קרמליס. מחדש השולחון אור בסעיף א', שאם הנהר יש בו עומק של 10 טפחים ורוחב של 4 טפחים, אז מחיצות החצר לא מועילות להתיר את הנהר, לא מועילות להפוך את הנהר מקרמליס לרשוס היוחיד. ויש על אותם הסמיים שם של קרמליס, ולכן אסור לשאוב ממנה מים ולהכניס לחצר ולבית, כיוון שזה כמו שהוא מכניס מקרמליס לרשוס היוחיד. אלא אם כן הוא עשה לאמס המים איזשהו תיקון, כמו שנלמד בעזרת השם. נקרא את לושן השולחון אורוך. אמס המים האויברס בחוצר. אמס המים שעוברת בחצר, כמו שכבר אמרנו, מאחר שיש לחצר מחיצות, המחיצות מתירות לכאורה גם את אמס המים. המחיצות גורמות שגם אמס המים תחשב לרשוס היוחיד. בכל זאת אומר השולחון אורוך שהדין הוא לא ככה. אם אותה אמס המים עמוק או עשור או רחוב או ארבו, אין ממלין ממנו בשבס. מאחר שיש לה עומק של 10 טפחים ורוחב של 4 טפחים, היא קובעת רשוס לעצמו, היא לא נגררת אחרי מחיצות החצר, מחיצות החצר לא מתירים את אותה אמס המים, וממילא יש עליה דין של קרמליס, מי ששואב וממלא מים מאותו נהר, מאותה אמס המים, ומכניס לתוך החצר, הרי הוא מוציא מקרמליס לרשוס היוחיד. אין ממלין ממנו בשבס, אלו אם כן עושו לו מחיצה גבויו עשורו, בכניסוסו וביציאוסו. הוא צריך לעשות מחיצה גבוהה 10 טפחים במקום שהמים נכנסים ובמקום שהמים יוצאים. המחיצות של החצר לא מועילות. צריך מחיצה נפרדת שיהיה הקר שהיא נעשתה בשביל אותה אמס המים. ויהיה טפח ממנה משוקע במים. טפח מאותה מחיצה צריך להיות משוקע בתוך המים, כדי שעל ידי אותו הטפח שמשוקע במים, אז אנחנו חולקים בין המים שמעבר למחיצה שהם קרמליס לבין המים שבתוך המחיצה שהם נהפכו להיות רשוס היוחיד. ואם אויסו המחיצה כולו ירדס בתוך המים, אם הוא בנה מחיצה שכל כולה נמצאת בתוך המים, זה עדיין לא מספיק. צריך שיהיה טפח ממנה יויצה למעלה מן המים. צריך שיהיה טפח למעלה שיצא למעלה מהמים, כדי שתהיה ניכרת המחיצה. ושוב, העיקרון של המחיצה הוא להפסיק בין המים שמחוץ למחיצה שהם קרמליס, לבין המים שהם בתוך המחיצה שהם נהפכו להיות רשוס היוחיד. ואם התחיל להסיס המחיצה אצל הסופו מכל צד, ולא חיבר אותה באמצע, כדי שיהיו המים נכנסים ויוצאים דרך שם, הוא עשה בתוך התעלה של המים, בתוך החריץ של המים, הוא עשה מעבר אחד מחיצה ומהעבר השני מחיצה, אבל באמצע הוא השאיר חלל שיהיה למים מקום לעבור. אם אין ביניהם שלוש טפחים, שורי. אם המרחק בין שתי חלקי המחיצה הוא פחות משלושה טפחים, אז אנחנו מדין לובוד מחברים את שתי חלקי המחיצה, וזה נחשב כמו שהמחיצה סותמת את כל הרוחב של החריץ. יש ביניהם שלוש טפחים, אוסו. אם המרחק בין שתי חלקי המחיצה הוא מרחק של יותר משלושה טפחים, אין כאן דין של לובוד, אנחנו לא רואים כאן חיבור בין שתי חלקי המחיצה, ממילא אסור לשאוב מתוך אותה אמס המים מים ולהכניס לחצר. ואם הנקוב עם שואמו נכנס ויוצא בו אינום רחוב עם שלושו, אפילו מחיצו אינו צריך. אם אותו חריץ שהמים הולכים בו, אין בו רוחב של שלוישו, אז לא צריך שום מחיצה, כי הוא נחשב כמו סתום, מאחר שהמרחק בין שתי חלקי החריץ הוא מרחק של פחות משלושה טפחים, הוא נידון כמו סתום, אז אף על פי שבהמשך דרכו החריץ מתרחב, ויש בו רוחב של ארבעה טפחים עם עומק של עשרה טפחים, אבל מאחר שבכניסה שלו לחצר, אז יש שם רוחב של פחות משלושה, אז אנחנו אומרים לא עבוד, והוא נחשב כמו סתום. המשנה ברורה אומר שאף על פי שבצד השני יש בו רוחב שלושה, אפילו אוכי הוא לא צריך תיקון, כיוון שבצד אחד הוא סתום לגמרי, אז הוא נידון כסתום. נקרא את המשנה ברורה. האויברס בחוצר, אמס המים שעוברת בחצר. אומר המשנה ברורה, ודווקא כשהיא אויברס, דהיינו שנכנסת לחצר מנצד האחד ויוצאת משם מנצד האחר בנקבים שיש תחת הכתלים. מדובר כאן דאמס מאמי שזורמת בתוך החצר, נכנסת מצד אחד בתוך חור שיש מתחת הכותל ויוצאת בצד השני בתוך חור שיש בכותל בצד השני. אבל אם יש לו בריחת מים בחצרו ואינה נמשכת מבחוץ, אם יש לו בריחה של מים והבריחה קבו וקיימה, הבריחה עומדת בחצר אבל לא יוצאת מצד אחד ולא זורמת בחצר, לא נכנסת בצד אחד ויוצאת בצד השני, אינו צריכו שום תיקון. אפילו רחובו ועמוקו הרבה, דכל מה שבתוך המחיצות בכלל רשוס היוחידו. בהמשך השיעור בעזרת השם אנחנו נראה שזאת דעת המשנה ברורה, אבל החזוניש לא סובר ככה, ולכאורה זה תלוי במחלוקת ראשונים, נראה בהמשך הדברים. עמוקו עשורו ורחובו הרבו, דבשיעור זה נסו המים רשוס לעצמם, ושם קרמליס עליהם כשאר ימים ונהרות. יש בהם שיעור חשוב, אז הם לא מתבטלים למחיצות של החצר, והדין הוא שיש עליהם שם של קרמליס. ולפי כך כשעוברים דרך הצירוי, אוסור למלויס בהם משבס. אבל אם אין עמוקים עשורו, או שאינם רחבים ארבעה, מותר למלות מהם בלי שום תיקון, דבטלו לגבי רשוס היוחיד. אלא אם כן יש בהם שיעור חשוב של עומק עשרה ורוחב ארבעה, אז הם לא מתבטלים למחיצות של רשוס היוחיד, ואז הדין הוא שאסור למלות מהם ולהכניס לחצר או לבית. אלא אם כן עשו, בזמן שהם עשו את התיקון שכתב המחבר על ידי מחיצה בתחילתו ובסופו, איפה שהמים נכנסים ואיפה שהמים יוצאים, על ידי זה הוא מתיר למלות מהנהר, מהמס המים. אומר המשנה ברורה, דכיוון שמבדילים משאר המים שחוץ לחצר, המים שבתוך החצר בטלים לגבי דבעל מעלוי קיימלון, דכל מה שבתוך המחיצות רשוס היוחידו. באמס על פישור הסדין, כיוון שזה נמצא בתוך מחיצות החצר, האמס המים נחשבת לרשוס היוחיד. ורק בו זה כשמחובורים עם המים שבחוץ, אמרינן דיינם בטלים, ונעשים רשות לעצמם. מה שאין כן כשמבדילם, ברגע שהוא עושה טפח בהתחלה, טפח בסוף משוקע בתוך המים, עם מחיצה, כשם רשוס היוחיד עליהם, ומחיצה סחוצר גופה, אף אם שוקוע ארבה במים, אינו מועיל בזה, דבעינן שיניר שנעשה בשביל המים. אומר המשנה ברורה, אם המחיצה כל כך עוזרת, אז למה לא נשתמש במחיצת החצר? למה הוא צריך לעשות מחיצה נפרדת, שהמחיצה תהיה שקועה בתוך המים טפח, או שהיא תהיה בולטת מעל המים טפח? תשתמש במחיצות של החצר? אומר המשנה ברורה, לא, זה לא מועיל. צריך שהוא יעשה מחיצה נפרדת בשביל הקר, כדי להתיר את האמס המים. בכניסוסו ביציוסו רוצה לא אמר, במוקו עם כניס הסמיים לחוצר, ובמוקו עם יציא הסמיים מן החוצר, והכל בפנים על פני רוחב עמת המים. כלומר, זה צריך להיות בתוך הרוחב של עמת המים, משוקע במים, לחלוק בין המים שבחוץ שהם קרמליס למים שבפנים. למעלו מן המים, צריך שיהיה למעלו מן המים טפח, כדי שיהיה ניכרס קצת המחיצה המפסיקוסון. אצל הסופו מכל צד. מה למדנו במחבר? ואם התחיל לעשות המחיצה אצל הסופה מכל צד, הוא עשה משני חלקי החריץ. הוא עשה מחיצה, אבל המחיצה לא עוברת על פני כל רוחב החריץ, אלא יש קצת כאן וקצת כאן. אצל הסופו מכל צד פירוש. שבצד הכניסה ובצד היציאה עשה מחיצה לרוחב האמה, אלא שלא עשה מחיצה בצד הכניסה כולה בחתיכה אחת, אלא בשתי חתיכות, קצת בצד הזה של החריץ וקצת בצד השני של החריץ. ובאמצע המחיצו הניח מקום פנוי בשביל שהמים יעברו שמה, וכן במחיצה של צד היציאה. אז מה למדנו? שאם יש, אם המרחק בין שני חלקי המחיצה הוא מרחק של פחות בשלושה טפחים, אז זה קשר, תאמרין אין לובות, ומטעם זה אפילו הניח הרבה חללים ביניהם, כגון שעשה מחיצה מקנים, ובין כל אחד ואחד היה פחות משלושה, שורי, מדין לובות, הוא יכול לעשות מחיצה של לובות, הוא יכול להניח שם כמה קנים, שהמרחק בין כל קנה לקנה הוא מרחק של פחות משלושה טפחים, ואז זה נידון, כמו שיש כאן מחיצה, והוא יכול להתיר על ידי זה לשאוב מים מהעם עשה מים. אפילו אם החריץ עצמו פחות משלושה טפחים, זה כל מה שפוחס משלוי שאמרין אין לובות, ונראה זה בו זה, אפילו אם מצד השני הוא רחב שלושה, אף על פי כן אינו צריך תיקון, כיוון במצד אחד הוא כסתום לגמרי, הוא כאין לשון ים העוברת בתוך החצר, המבואר לקמי. מאחר שבצד אחד הוא סתום, אז זה כבר לא נהר שעובר מצד לצד. הרי משנבורי יקדים לנו בסעיף קוטן הראשון, שהנמי לכל הסעיף שלנו מדבר, כשזה כמין נהר קטן, המים זורמים, נכנסים מכאן ויוצאים משם. אבל ברגע שצד אחד סתום, אפילו לא סתום לגמרי, אלא שיש שם מרחק בתוך החריץ פחות משלושה טפחים, אז זה נידון כמו סתום. זה עוד ארדינה, שזה כמו בריחה, שזה קובו וקיימה. ואז לא צריך לעשות את התיקון, כיוון שהמחיצות של החצר מועילות לבריחה, הן לא מועילות לנהר, הן לא מועילות למים זורמים כמו המס המים, אבל לבריחה הדין הוא שהן מועילות. סעיף בייס. חוצר שנפרצו הוא לשון ים או עיוור על הפירצו. לשון ים שפרץ את מחיצת החצר ונכנס לתוך החצר. המים נכנסו לתוך החצר עצמה. אז כאן אומר השולחן אור בסעיף בייס, שהמחיצות של החצר מועילות להתיר את המים. לשון ים שפרץ את מחיצת החצר והמים נכנסו לתוך החצר, מחיצות החצר מועילות להתיר את המים שבתוך החצר. והשאלה שנשאלת, מהי שני מסעיף א'? למה בסעיף א' הדין הוא שצריך תיקון מיוחד כדי להתיר לשאוב מים מהמים, ואילו בלשון ים שפרץ את מחיצת החצר, אז מחיצות החצר מועילות להתיר לשאוב מים מאותו לשון ים שנכנס לתוך החצר? אז לפי ביור המשנה ברורה, מה שכבר ראינו בספקות נ' ומה שנראה כאן, ההבדל הוא בין נהר שזורם לבין ים שקובו וקיימה, לבין ים שעומד על מקומו. עם הסמיים שהיא זורמת, היא מבטלת את מחיצות החצר. אבל המים כאן שהם עומדים, הם לא נכנסים מצד אחד והם יוצאים מצד השני, אלא הם קובו וקיימה בתוך החצר, אז הדין הוא שמחיצות החצר מועילות. הביור הזה זה על פי שיטת הרשבו והריטבו בעירובין יוד בייס עמוד בייס. אמנם החזון איש, בסימן קוף י' ספקות נ' הוא מסביר את הדבר על פי שיטה סטייסס והרייבד, שהם מבארים את החילוק שבין סעיף א' לסעיף בייס, שבסעיף בייס מדובר שאין כאן עומק של עשרה ברוחב של ארבעה טפחים. מאחר שאין כאן עומק של עשרה ברוחב של ארבעה טפחים, זה שונה מסעיף א'. אז נמצא אם כן שאין הבדל לפי שיטתם אם המים זורמים או שמיים קובו וקיימה. ההבדל האם יש כאן עומק של עשרה ורוחב של ארבעה טפחים או לא. לפי החזון איש גם יצא חומרה, לפי השיטה הזאת יצא חומרה, שאם יש חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה, גם בלי שיזרמו בתוכו מים, הוא יבטל את מחיצות החצר. מחיצות החצר לא יעזרו כלפי אותו חריץ, כי יש בו חשיבות לעצמו. לפי הפירוש הראשון, אז כל הסיבה שמחיצות החצר לא מועילות זה מחמת זרימת המים. לפי הפירוש השני, זה לא מחמת זרימת המים, אלא מחמת העומק י' והרוחב ד' שיש. עומק י' ורוחב ד' זה קובע רשות לעצמו. אז לפי זה גם אם אין שם המים, העובדה שיש שם עומק י' ורוחב ד' זה עצמו סיבה לבטל את המחיצות, שהמחיצות לא יעזרו כלפי אותו מקום, ואסור בשבת להביא חפץ מאותו חריץ ולהכניס לתוך החצר. אבל אנחנו נלמד עכשיו כמו ביור המשנה ברורה, נקרא את לושן השולחן ערוך. חוצר שנפרצו ולא שון ים או עיוור על הפירצו. אם אינו במילואו. כלומר, מאחר שזה רק לשון ים, כפי ביור המשנה בורה, מאחר שזה קובו וקיימה, זה לא מבטל את מחיצות החצר, ומחיצות החצר מועילות להתיר את אותו מקום. אבל צריך שהמחיצות החצר באמת המחיצות שלמות, שהן לא נשברו מכוח המים. אם אינו במילואו, כלומר, אם אותו צד בכותל לא נפרץ לגמרי, אלא נשארו בו שיריים, ואין בפרצה יויסר מעשר, אם כל הרוח כולו נפרץ, כל המחיצה שבאותו רוח נפרצה כולה, או לחילופין אפילו אם הרוח לא נפרצה כולה, אלא שהפרצה נפרצה יותר מ-10 אמות, אז הדין הוא שהמחיצה בתעילה. אין כאן מחיצות, כי פרצה יותר מ-10 מבטלת את כל המחיצה כולה. או אם יש פרצה מרוח אחת, אפילו שזה פחות מ-10 אמות, אבל זה ברוח אחת במילוי, כל הרוח כולה נפרצה, אז הדין הוא שכל המחיצות של החצר בתעילות. ממילא ברור שאסור לשאוב מים, גם אסור סתם לטלטל בחצר הזאת. אבל אם לא זאת הייתה המציאות, אם זה לא נפרץ במילואו, או שאין בפרצה יותר מ-10, מותר למלויס ממנו להכניס לבייס. נפרצו במילואו, או שיש בפרצה יויסר מ-10 אמויס, אם נשאר במוקרים שנפרץ גידודים גבוהים עשורו, והמים מחסים אויסור, מותו למלויס ממנו בחוצר. אומר השולחון אורך עכשיו, גם אם המים פרצו את החצר בפרצה של יותר מ-10, שלכאורה המחיצה התבטלה, בכל זאת, אם למטה, יש שם גידודים, יש שיריים של המחיצה בגובה של 10 טפחים, אז הם עצמם משמשים כמחיצה, אז זה מתיר את החצר, כי יש למטה מחיצה ססורו, אף על פי שלא רואים את זה, זה לא משנה, מאחר שיש שם מחיצה, אז הדין הוא שהמחיצה קיימת, היא מתירה לטלטל את המים, היא מתירה למלות מהמים, אבל מותר למלות ממנו בחצר, אבל אסור להכניס לבית, אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה 10 על המים. אותם מחיצות שהם לא ניכרים, אותם מחיצות שהם בעומק המים, הם לא ניכרים, אז לחצר מותר, אבל הבית אסור. נראה במשנה ברורה את הטעם כאן בשם המוגן אברום. אלא אם כן עשו מחיצה גבוהה 10 על המים, שאז מותר למלות מתוך המים ולהכניס את זה לתוך הבית. לא נשאר גידודים, אסור אפילו למלויס בחוצר. אם החצר נפרצה ביותר מ-10, אין... החצר נפרצה במילואה, או שאין גידודים למטה, אם אין גידודים למטה, עדינו שאין מחיצות לחצר, אם אין מחיצות לחצר, ודאי שאסור למלות משם מים. נקרא את המשנה ברורה. מותו למלויס ממנו, אף על פי שימוקו עשורו ורחובו ארבו. אז לכאורה אם זה עמוקו עשורו ורחובו ארבו, למדנו בסעיף א', שאסור למלות, אלא אם כן הוא עשה תיקון. אומר המשנה ברורה, אינו ידוי מלאם הסמיים המבור בסעיף א', דבקן, כיוון שנכנס לשון הים בחצר, ואינו יוצא ממנה לצד אחר, זה לא זורם בתוך החצר, אלא זה נשאר בתוך החצר, הרי הוא כבור שבחצר, ומחיצות החצר מתירות אותה. דכיוון שלא נפרץ יותר מ-10, אז מחיצות החצר נשארו שלימות, ובכלל פתח, פרצה שהיא פחות מ-10 זה בכלל פתח, וכאילו המחיצות קיימים. מה שאין כן בעמס המים, שנכנסס ויועצס. תחס קויס להחוצר משני הצדודים, חוילקס רשוס לעצמו ואבי קרמליס. במילואו, היינו כל כותל החצר שלצד המים. כל כותל החצר שלצד המים נפרץ, אז הדין הוא שהחצר נאסרה, החצר נאסרה בטלטול. למה? כיוון שאין שם מחיצה בחצר, אז החצר נפרצה למוקו עם האוסור לו. מה זה מוקו עם האוסור לו? הקרמליס. כל מקום שהחצר פרוצה למוקו עם האוסור לו, אז החצר גם היא נאסרת. אין מה שמבדיל את החצר מהמקום האסור, אז החצר גם היא נאסרת. גדודים גבוהים אסור. דבוזן נחשב כאילו המחיצויס עדיין כיומויס. ממנו בחוצר, אם יש גדודים גבוהים אסורו, אף על פי שהם בתוך המים ולא רואים אותם מעל המים, מותר לטלטל ממנו בחוצר. דפאומים שהמים שוקעים, והמחיצה ניכרת, אז אני חושב שיש כאן מחיצה. ולא כן, אף כשאין המים שויקים, איתירו חכומים. מה שאין כן, אף שאין המים שויקים, ולכאורה המחיצה לא ניכרת, אז איך מותר לטלטל בחצר? איתירו חכומים, כיוון שלפעמים המים שוקעים, ואז המחיצה ניכרת, אז זה כבר מספיק. מה שאין כן בבית שהוא רחוק מן המחיצה, לאוי לא מן המחיצה נראית, אפילו כשהמים שוקים, אז לכן כרגע כשהמחיצה לא נראית, היא מועילה לחצר, כיוון שלפעמים לחצר היא ניכרת, אבל היא לא מועילה לבית, כיוון שלבית לעולם היא לא ניכרת. גובו יעצור, ורוחבה של המחיצה אין צריך על פני כל הפרצה, רק שיסתום השטח עד שלא יישאר אלא 10 עמות פרוץ, דו שיעור פתח. ברגע שאין שם פרצה של יותר מ-10, אז זה כבר מספיק כדי להוות מחיצה. לא נשאר גידוד אם רואי זה לא אמר, שלא נשאר גידוד עם גבוהים עשורות תפוחים, או אסור אפילו למעלויס. והוא הדין אומר המשנבור שאסור לטלטל בחצר. למה? כיוון שהחצר יש בה פרצה יויסר מ-10 למוקו עם האוסור, לאותו ים שזה קרבלי זה מוקו עם האוסור, אז לכן גם החצר מ-10 כי היא נפרצה למקום האסור לה. באמת דבורים אמורים, כשאין לשון הים עמוק 10, אבל אם הלשון עמוק 10, שמיים שטפו קרקעית החצר ונעשה גומה עמוקה 10 טפחים, דופני הגומה גופן נחשב למחיצה בין המים ובין החצר, ומותר לטלטל בחוצר, אבל אסור למלות ממנה, כיוון שאין מחיצה על גבה בינו לבין המים שבחוץ. ממנה עצמה אסור לטלטל, כיוון שאין מחיצה על גבה, צריך להיות מחיצה על גבה. אם יש גידודים של 10 טפחים זה מחיצה על גבה. אז אכן, החצר מותר לטלטל, כיוון שביחס לחצר יש מחיצה של 10 טפחים, אבל ממנה אסור, כיוון שצריך שיהיה מחיצה על גבה ברוחב של 10 טפחים.